Nel mar de Siach di Shmaya, et Pri Ha'oretz, Parshas Ki Sovoy, המאמר הראשון. במאמר הזה, הפרי האורץ, רב מנדלה מדבר איתנו גם על העניין של תשובה, אנחנו עומדים בימים אלה, גם לבאר את היסודות של פרשת ביכורים, וגם לבאר את עניין הקללות. כן, ידוע שחז"ל תיקנו לנו, גמרא מביאה את זה בסוף מגילה, וזה נפסק בשולחן ערוך, שלפרשיות הקללות, התוכחה, שזה פרשיות בחוקותיי וכי תבוא, אנחנו קוראים לפני סוף השנה. בסדר? פרשת כי תבוא, אנחנו קוראים עכשיו ממש לפני ראש השנה, לא צמוד לראש השנה, שבת לפני. יש את השבת הזאת כי תבוא, אז קוראים את הקללות, ואז שבת ניצבים וילך, ואז מגיע ראש השנה. אותו דבר, גם פרשת בחוקותיי, זה שבת לפני השבת ש... לפני חג השבועות. חג השבועות הוא ראש השנה לפירות האילן, ולכן שם גם כן עושים את הקללות, הפרדה של שבוע פרשת במדבר, ואז מגיע תמיד, אז מגיע חג השבועות. מה העניין של זה? אומרת הגמרא, תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה. והעניין הזה גם צריך ביאור, מה זה תכלה שנה וקללותיה, אתה גם אומר את זה בכל שנה ושנה. מספרים שרב שלמה זלמן אוירבך פעם הגיע אליו מדפיס של לוח, הביא לו את הלוח החדש שהוא הוציא. הוא מסתכל על הלוח, עומדים בסוף שנת תשמ"ד, והוא מביא לו לוח של שנת תשמ"ה, הוא פותח את הלוח ומסתכל ורואה שבסוף השנה כתוב תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה. אמר לו, סליחה, למה החלטת שבשנה הזאת הולכות להיות קללות? השנה עוד לא התחילה בכלל. מה החלטת מראש הזאת הולכת להיות שנה מקוללת? והשאלה בעצם היא לא על אותו מדפיס, אלא הגמרא בעצם, חז"ל תקנו לנו את לקרוא את הקללות כי תכלה שנה וקללותיה, וצריך להבין מה המשמעות של זה, וגם איך בדיוק זה קורה על ידי קריאת הפרשה. בעזרת השם, רב מנדלה יסביר לנו את זה בהמשך המאמר. טוב, בוא נראה את הלשון. אמר רבה. וזה בעצם מה ששאלו את רב מנדלה, אומר רובה, פירוש, מה פירוש הגמרא בראש השנה, י"ז עמוד א', כל המעביר על מידותיו, מעבירין לו על כל פשעיו שנאמר, נושא עוון ועובר על פשע, אומרת הגמרא, למי נושא עוון, למי הקדוש ברוך הוא נושא את העוונות, מעביר לו על הפשעים שהוא עושה, למי שעובר על פשע, לאדם שעובר על פשע. פשט הגמרא, ו... הרחבנו בזה בעבר כמה פעמים, פשט הגמרא זה שאדם שמתגבר על עצמו, בסדר? ולמרות שבעיקרון הדבר כזה לגיטימי לגמרי לכעוס, לגיטימי לגמרי למקום, לגיטימי לגמרי להעניש, והוא מעביר על מידותיו. זאת אומרת, לפי המידה הוא היה צריך למדוד מידה למי שעשה לו, כן? והוא מעביר על מידותיו, הוא לא נוקם, הוא לא עושה, מעבירים לו על כל שעב, גם משמיים מתנהגים איתו לפנים משורת הדין בהנהגה כזאת. הערכנו בזה בעבר בהרחבה גדולה מדברי רש"י, וזה נמצא בשיעורים על מהר"ל נתיב התשובה, יש שיעור ארוך על זה מדברי הבעל שם טוב, דברי הרב דסלר, יש בזה באמת הרחבה גדולה. הרב דסלר גם נותן על זה כל מיני עצות מעשיות. פה בעזרת השם נלמד את הדברים כמו שרב מנדלה מסביר לנו אותם בפנימיות של הדברים. יש קשר לפשט הפשוט, אבל זה עומק נוסף כמו שנראה בעזרת השם. שאלו את הרב, שאלו את רב מנדלה, מה הפירוש מאמר חז"ל הזה, ואז הוא מסביר, אומר, הנה בפרשה זו. הפרשה של והיה כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך, ויהיה לך את המצווה של ביקורים, תיקח את הפירות הראשונים שגדלים, ושמת בתנה, והלכת אל המקום, ושמחת לפני השם אלוקיך, להודות לקדוש ברוך הוא ולשמוח. עכשיו, רבים מהמפרשים פותרים אותה על הארץ העליונה, כמו שהאור החיים הקדוש כותב, הצצתי בפרשה הזאת, כן, ככה הוא כותב, ואני רואה שהיא מדברת על הארץ העליונה, שם נמצאת השמחה האמיתית, שם נמצאת השמחה הגדולה באמת, ולכן הארץ העליונה שהוא העולם הבא, וזה והיה. כי תבוא אל הארץ, כאשר תגיע אל הארץ העליונה. זאת אומרת, הדרך להגיע אל הארץ העליונה, ושם כתוב, ושמת ותנה, ושמת ותנה, דורשים נוטריקון, טעמים נקודות אותיות. טעמים נקודות אותיות. העניין הזה נמצא בדגל מחנה אפרים, בפרשה שלנו, בשם סבא שלו, בשם הבעל שם טוב הקדוש, שאמר ש... כי תבוא אל הארץ ושמת ותנה, שצריך להיות טעמים נקודות אותיות. שם בדגל מחנה אפרים הוא מדבר על העניין של איך לגשת לתפילה. האדם מתפלל, עושה מצווה, כן? הוא אומר את המילים, ואז צריך לבוא אל הארץ. זאת אומרת להיכנס אל התפילה. תפילה זה ארץ, תפילה זה המלכות שהיא בעצם מתפללת, כמו שכותב הארי הקדוש, ולכן צריך לבוא אל הארץ. האדם צריך להתחבר אל התפילה, לא רק לומר את המילים, אלא להיכנס בו אל התיבה. כן, תורה ידועה של הבעל שם טוב הקדוש, שמובאת בהרבה מספרי התלמידים שלו, הקוברינר, נקוטי מוהר"ן, פרק י"ב, זה נמצא בהמון תלמידי הבעל שם טוב מביאים את זה, בו אל התיבה. אומר כאן הרב, דיברנו על זה גם בעבר, שיעור ארוך, על הבוא אל התיבה, על הדיבור של אמת, כן, כל הסוגיה הזאת. כאן הוא אומר, ושמת ותנה, כן, שים בדיבור שאתה מביא, שיש שם טעמים, נקודות ואותיות. זאת אומרת שזה לא יהיה רק מילים שנאמרות, אלא שזה יהיה עם חיבור פנימי, עם אור בתוך הדברים, כן, שזה האדם מביא על ידי היכולות שלו, על ידי הכוחות שלו, ואז מגיעים באמת אל השמחה העליונה, אז התפילה היא שגורה תפילתו בפנימה, זאת תפילה מחוברת לקדוש ברוך הוא, כמו שבער בדגל מחנה אפרים, לא ניכנס לזה כרגע. אגב, שמתם לב שיש פה טעמים, נקודות, אותיות. אנחנו יודעים בדרך כלל ראשי ותאו טנטה, נכון? טעמים, נקודות, תגין, אותיות. יש את האותיות, מעל אותיות יש תגין, ואז יש את השתיהם גלויים, ואז יש את השתי הדרגות הנסתרות, נקודות וטעמים. פה אנחנו מדברים על הטעמים, הנקודות והאותיות. מדלגים על התגים. אז זה יש מהמגיד ממזריץ' בליקוטים יקרים, שהוא אומר שכשאדם עושה מצווה, הוא הרבה פעמים מרגיש שהנה אני עושה מצווה, זה קדושה, אני לומד תורה, מה צריך יותר מזה? ועל זה נאמר שבשמת ותנה, גם במצוות שאתה עושה, תעשה אותם לא רק חיצוני, אלא גם פנימי, עם חיבור פנימי, עם הטעמים, וטעם, כמו שכבר דיברנו בהרחבה בעבר, זה טעם, זה מלשון טעם בלשון, טעם סיבה וטעמים נגינות. זאת אומרת, הניגון של הדבר, הגשמק של הדבר, הכיף של הדבר, הטעם של הדבר. וזה גם הסיבה שאנחנו עושים את הדבר. ולעשות את זה עם חיבור פנימי, עם הנאה, עם שירה, להיות חלק מהעניין ולא רק עשייה חיצונית של הדברים. וזה ושמת ותנה. אומר המגיד, למה באמת לא כתוב פה תגים? כי התגים נעלמים. זאת אומרת שאתה קורא, אתה רואה שהוא אומר את האותיות, ואתה רואה שהוא מנקד אותם, בסדר? הוא אומר אותם עם ניקוד מסוים ועם הטעמים. התגין לעומת זאת, הם גלויים כשאתה מסתכל בספר, אבל הם נסתרים כשאתה קורא בספר. ולכן הם לא מתגלים פה, לא ניכנס כרגע למה, אבל יש בזה, מדברי המגיד, ויש מה להרחיב בזה. בכל אופן, כאן הוא אומר, ושמת ותנה, כשמגיעים אל הארץ העליונה, להגיע לחיבור אל העולם הבא, הצורה של עשיית הדברים צריכה להיות, ושמת ותנה, טעמים, נקודות, אותיות. ביאור העניין. אומר רב מנדלה, והעניין הוא מאמר רבי יעקב, משנה באבות, פרק ד', משנה כף א', עדכן עצמך בפרוזדור כדי שתיכנס לטרקלין. עולם הזה, דומה לפרוזדור. עולם הבא, דומה לטרקלין. יש פרוזדור שמוביל אל העולם הגדול. עדכן עצמך בפרוזדור, תכין את עצמך בפרוזדור כדי שתיכנס לטרקלין. שאמר דרך משל על עולם הזה, שהוא כפרוסדור לפני העולם הבא. זה היחס, בסדר? עולם הזה הוא הפרוסדור, העולם הבא הוא הטרקלין. בא רב מנדלה ושואל, אם אמנם הפרוסדור, כשאני מסתכל בחיים, כשאני מכיר מקום שיש בו פרוסדור וטרקלין, מה התפקיד של פרוסדור? הוא בעצם סוג של מעבר, נכון? הפרוסדור הוא מקום מעבר קודם הכניסה. ולא להתקין עצמו בתוכו עשוי. הפרוזדור לא מביא על הטרקלין. הוא לא גורם לבן אדם להיות ראוי יותר להגיע אל הטרקלין. הפרוזדור הוא בעצם מעבר אל הטרקלין. הנה המעבר דרך עליו, המעבר דרך הטרקלין, הוא התיקון שבתוך כך מתקן עצמו. זאת אומרת, פה המשמעות היא שהאדם מתקן את עצמו בפרוזדור כדי להיכנס לטרקלין. זאת אומרת, בדרך כלל בעולם הזה, כן, העניין של פרוזדור, העניין של, הוא דבר מיותר. זאת אומרת, טוב, אתה לא רוצה להיכנס ישר מהרחוב, אז אתה עובר דרך פרוזדור, אבל זה יותר היחתים זה. זאת אומרת, זה לא דבר שהוא נדרש כתהליך הכנה לטרקלין. כאן זה אחרת. כאן אנחנו מדברים על פרוזדור קצת שונה. פרוזדור שהוא מתקין את האדם כדי שייכנס לטרקלין. וזה צריך הבנה. כי זהו עניין עולם הזה, אתה אומר, העולם הזה הוא בעצם ההכנה לעולם הבא, הם הרי דברים כל כך מנוגדים אחד מהשני, אשר לכאורה נגדות לעולם הבא, העולם הבא שהוא רוחני, פשוט, כן, לא מורכב מדברים שונים, זה כמו בלשון המהר"ל, פשוט ומורכב, שאינו מושג למשיגי העולם הזה, הוא לא במושגים של העולם הזה בכלל, הוא דבר לגמרי פשוט, לגמרי שונה ולגמרי רוחני. ואיך ייתכן, היות מעבר העולם הזה, תיקון והכנה לכניסת העולם הבא. זאת אומרת, כדי להגיע לעולם הבא, חייבים לא רק לעבור בעולם הזה, אלא פשוט להיות מתוקנים, לתקן את עצמנו בעולם הזה, כדי להגיע לעולם הבא. למה דבר שהוא כל כך שונה, כל כך מנוגד, כל כך הפוך מהעולם הבא, הוא המכשיר אל העולם הבא? איך זה עובד? אבל מסביר הרמנדלר, הפריורץ, אבל באמת, כתיב, כתוב בפסוק בתהילים, אשרי אדם עוז לא יבוך מסי לא יז בלבבום, אשרי האדם שעוז לו וח, יש לו עוז בקדוש ברוך הוא, יש לו כוח בקדוש ברוך הוא, מתחזק בקדוש ברוך הוא, מסילות בלבבם, זה שהעניין, אומר מה זה המסילות בלבבם הזה, זה העוז לו בך. אומר, העניין הוא, כתוב בפסוק גם בתהילים, עולם חסד ייבנה. העולם נברא משבע עמידות שהם חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד, מלכות, ומהחסד ועלה העולם נברא. ואין שום נברא בעולם בלתי על ידי עמידות. כל דבר בעולם בסופו של דבר מתחלק לשבע האלה, לשבע עמידות האלה, שהם שבעת ימי הבניין. כידוע שהכל בשבעת ימי בראשית, יש לנו במאור עיניים, ודיברנו על זה בהרחבה בעבר בשיעור על ניגוני מוג'יץ, כן, השיעור מדברי ישראל, על העניין של שבע תווים במוסיקה, במוזיקה שבעצם הכל בנוי על שבע והכל בעצם חוזר, נכון? אתה יכול לעשות את זה בגובה אחד ובגובה יותר ובגובה יותר, אבל בעצם זה אותו תו שחוזר על עצמו, וכך גם העולם בנוי מהשש, שבע סוגי מחשבות, אומר המורה עיניים. יש שבע סוגי, הכל הולך בשביעיות, הכל הולך בעצם בשבע, והשבע הזה חוזר על עצמו, וזה אומר כל העולם. כל העולם הוא בעצם בנוי בשבעת ימי הבניין. עכשיו, רק מה? השאלה, באיזה קומה אנחנו משתמשים מנגנים את התו? באיזה צורה אנחנו פועלים עם המידה הזאת? יש מידה של אהבה, חסד, השאלה איך זה בא לידי ביטוי בחיים שלנו? איך אנחנו משתמשים עם כוח האהבה? האם אנחנו אוהבים נכון? האם אנחנו אוהבים דברים נכונים? האם אנחנו אוהבים בצורה מדויקת? או שרחמנא ליצלן, זה הופך להיות עריות, תועבה, תועה אתה בא, כן? תועה עם תף, מתבלבל, זאת אומרת משתמש באהבה לא נכון. ולכן יש השתמשות במידות השונות בצורה נכונה. במידת הדין, אם האדם דין עם עצמו, הוא קשוח עם עצמו, לא יותר מדי, אבל קשוח עם עצמו כמו שצריך, זה מצוין, זה השתמשות במידת הגבורה. אבל אם האדם בגבורה מול כל סובביו ועם עצמו, כן, זה ודאי שזה לא נכון. זאת אומרת, עם המידות האדם צריך להתנהל עם המידות בצורה נכונה, בצורה מדויקת. וזה כל האדם. אומר, האדם הגיע לזה אולי למטיבי לכת, אבל הרמה הכי גבוהה של בן אדם, שלא להשתמש במידות לפעולות הגשם. זאת אומרת, בן אדם שבאמת מבין את העומק של המידות, הוא לומד מה זאת אהבה, והוא קולט מה זה באמת מידת החסד, מה זאת באמת מידת האהבה. איזה כוח עצום יש לאהבה, מה השורש של אהבה, מאיפה היא מגיעה, והוא רואה איך שאהבה באה, ממידת האהבה העליונה, ממידת החסד העליונה והקדושה, שמשור מהצילות, כן, וכל כך גבוה. הוא לא ישתמש באהבה בשביל לאהוב מלפפון. זה פשוט לא שייך, כי האהבה היא דבר כל כך נשגב, היא כל כך גדול, היא כל כך מעבר, היא כל כך קדושה, שהוא ירגיש חילול הקודש להשתמש עם רגש כזה לדברים פשוטים כל כך. אלא אם כן, הוא רואה במלפפון הזה את האור האלוקי שנמצא בו, ואז בסדר, זה כבר לחיות את החיים בצורה אחרת. אבל להוריד את זה לפעולות הגשם, לתפיסה מגושמת, לאהוב, שאדם אוהב להתענג, בסדר? הוא אוהב לגרד ברגל, כאילו, זה מה שאתה עושה עם מידת האהבה שהושפעה לך, לגרד ברגל. קיבלת את ה, כן, את היעלום הכי יקר, את הדבר הכי, לא יודע, זהב הכי יקר בעולם, מה אתה משתמש בו כמעצור לדלת? כאילו, בסדר, מעצורי לדלת, תשתמש עם דברים פשוטים, זה דבר יקר, תשפץ אותו בכתר של המלך, זה משהו אחר לגמרי. רק מה, לא תמיד אנחנו מבינים שהכוח האהבה הזה שהתעורר בנו, הכוח היראה והרצון לדיוק שהתעורר בנו, כל כך נכון, הוא כל כך קדוש, הוא כל כך מרומם, ואז אנחנו מסתכלים על רצון הדיוק שיש לנו ואומרים, לא, שים את זה במקום, אל תזיז את העציץ. כאילו, מה, אנחנו משתמשים עכשיו עם כוח מאוד מאוד קדוש, ואת הכוח הזה צריך פשוט למקד אותו, להשתמש בו במקום הנכון שמתאים לו, ולא לפזר אותו. זו אנרגיה מאוד חזקה, אבל כשהיא מתפזרת, היא מתבזבזת, והיא לא מגיעה אל המקום האמיתי. עוד פעם, מדובר פה על רמה גבוהה, אבל אנשים ברמה הגבוהה, וזה כל האדם, האדם צריך להגיע לדרגה כל כך גבוהה, שלא להשתמש במידות לפעולות הגשם. לדברים גשמיים, כפי שהם נתפסים כגשמיים, הוא לא פועל בעולם עם המידה הזאת. זה גדול מדי בעיניו, כי לא יקרא השם לפניו אותה, כי הוא מבין שהקדוש ברוך הוא לא זימן לפניי. תנועה של אהבה, תנועה בנפש של התפארות, תנועה בנפש של התבטלות, בשביל שאני אתבטל בפני מישהו שהולך פה ברחוב. צדר בפני לא יודע מה. האם יש בי תנועה של התבטלות, רצון להיכלל, זה להיכלל במשהו גדול, במשהו באמת גדול. להבין כמה אנחנו גדולים, וכמה הכוחות, הרגשות שפועלים בנו, הם באמת נשגבים, הם באמת גדולים. אני לא אדם קטן, כי כל אחד מאיתנו הוא לא אדם קטן. ואם אני לא אדם קטן, אז הרגשות שיש בי הם לא פשוטים בכלל, הם גדולים מאוד. אנחנו מחוברים בשורש למקומות מאוד 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 גבוהים. ממש מכיסא הכבוד, והיפח באפיו נשמת חיים. והרגשות שפועלים בנו זה הרגשות שמגיעות מנשמת חיים. איך יכול להיות שמשהו שהוא כל כך גבוה, מקום כל כך נשגב, יתגלה בעולם בלאהוב דג או לרצות לדייק את הסלט? כאילו, זה קצת הורדה של הדבר המאוד מאוד גדול הזה. עוד פעם, גם התפקיד שלנו בסופו של דבר זה כן לפעול בעולם. והרגשות שלנו באים לידי ביטוי בעולם. אבל בצורה הנשגבת, הפנימית של העולם. לא בצורה החיצונית המגושמת שלו. וזה מבין האדם. האדם, עוד פעם, מטבעי לכת, בסדר? אבל האדם מבין שלא להשתמש במידות לפעולות הגשם, כי לא יקרא השם לפניו אותה, כי אם להזכיר בשם השם. ולהתדבק עם הבשורשה עד אינסוף. כשיש התעוררות של אהבה אצלי, אהבה פשוטה, כן? מדבר, אהבה גשמית שמתעוררת אצלי, היא בעצם מחוברת לשורש האהבה העליון. ולכן אני יכול דרך האהבה הזאת לעלות לאהבה גבוהה מאוד. איך עושים את זה מעשי? זה קצת מורכב, יש בו ירמר, פרשס נוסר, יש עוד ספרים שמדברים על זה, במוריניים, הספרים בדור הראשון לחסידות מאוד עסוקים עם זה, בהמשך פחות, וגם יש יותר הדרכה. לא לעשות את זה כל כך הרבה, בפרט לא עם מידת האהבה, שעלולה להיות קצת מסוכנת יותר, אבל עם מידת היראה קל יותר לראות את הדברים, וזה גם הרבה פחות מסוכן. המוריניים כותב למשל בפרשת מקץ, שכשאדם רוצה לעשות עבירה, רחמנא ליצלן, ובאמצע הוא כזה מרגיש, אולי מסתכלים עליי, הוא כזה מסתובב אחורה לראות אם הם לא רואים אותי, או אין פה מצלמות או משהו, בעצם הוא מרגיש פחד, הוא מרגיש יראה. עכשיו, יראה תמיד משתלשלת משורש היראה. זאת אומרת, בעצם נמשך עליו עכשיו יראת השם. יראת חטא, יראת הרוממות, יראה מאוד מאוד גבוהה. אם הוא מבין את זה, מבין את זה, שהיראה שאני מרגיש עכשיו כי שלא יראני אדם, השורש שלה זה היראה שלא יראני הרואה ואינו נראה, הרואה האמיתי שרואה כל דבר. רואים, מי באמת רואה? הוא יכול לקחת את היראה הזאת עכשיו שהתעוררה אצלו, לחבר אותה ולהמשיך אותה אל השורש ולעלות ליראת הרוממות. מאוד מהר. והכוח הזה זה בעצם לקחת יראה שקיימת בי, כי היא באמת נמשכת ממידת היראה העליונה ולהתחבר דרכה. עכשיו, זה להתדבק עמה בשורשה, השורש של היראה שהתגלתה בי עד אינסוף. עד באמת הדרגות הגבוהות ביותר, כך זה ביראה, כך זה באהבה, כך זה בהתפארות, בכוח הביטול, בכוח הנצח, בכוחות השונים, בכוח התענוג של היסוד, בכוחות השונים תמיד, תמיד יש את הכוח הזה של להתחבר דרך היראה, ורחמנא ליצלן אפשר גם להשתמש בה לדברים פחות טובים ולא טובים, וזה אומר, זה האדם מבין, האדם הגדול מבין שזה לא הדבר הנכון. אומר למה? כי אחרי ידיעתו, אחרי שהאדם יודע, הוא לומד ומתעמק בזה וחושב ויודע שמידות נפשו, המידות שמתעוררות בי, הרגשות שמתעוררות בי, הם עולמות ואורות עליונים. בסדר? כל מה שמתעורר בנו זה עולמות ואורות עליונים אשר לא ידע אנוש ערכה. אדם לא יכול לדעת כמה גדול הערך, כמה גדול הערך של המידות, הרגשות והדברים שמתעוררים אצלו, ונעלם מעיני כל חי. זאת אומרת, אף אחד בעולם לא יכול להבין עד כמה הדבר הזה נשגב, עד כמה הרגשות שמתעוררים בנו, בכל אחד מאיתנו, הם גדולים וקדושים. מה רב טוב הצפון בנשמת האדם ומידותיו? כמה גדול הטוב שצפון ומוחבא בנשמה של האדם ובמידות שמתעוררות בו, באהבה שלו, ביראה שלו, בהתפארות שלו, בביטול שלו, בכל הכוחות כולם. יעשה עין לא ראתה אלוקים זולתו יעשה למחכה לו. עין, כן, הפסוק עין לא ראתה אלוקים זולתך יעשה למחכה לו. מי שמחכה לקדוש ברוך הוא, רוצה להתקרב אליו, אף אחד לא יודע חוץ מהקדוש ברוך הוא כמה האדם הזה גדול, כמה הפעולות שלו גדולות, כמה התעוררויות הרגש שלו הן כל כך כל כך נשגבות. וברגע שהאדם מבין את זה, אז הוא אמנם לא מבין באמת מה זאת האהבה שלו עד הסוף. הוא לא מבין באמת מה זאת היראה שלו וההתפארות שלו ומה הם המידות שלו עד הסוף. מה באמת? כי זה לא ידע אנוש ערכה, נעלמה מעיני כל חי, מה רב טוב הצפון בנשמת האדם ומידותיו. אבל הוא מבין שזה גדול, אז איך ישתמש עמהם להנאה גשמית וחיי שעה? אני אשתמש בזה להוריד את זה כל כך נמוך? כאילו, לא מצאתי משהו אחר לפתוח איתו בקבוקים, אלא עם השרביט של המלך. כאילו, זה לא שייך, זה לא שייך. כידוע, אומר, ממשל מרגלית יקרה מאוד, כן? משל מרגלית, שלא יפננה בדבר מועט או בפרוסת לחם, אפילו אם ירעב מאוד. אומרת, אפילו אם הוא מאוד רעב, הוא לא ייקח. בשביל זה, ייתן מרגלית יקרה מאוד, בקצת, בשביל פרוסת לחם או בשביל משהו קטן. אחרי ידיעתו מגודל ערכה, כי הוא יודע שזה שווה הרבה, למרות שאנחנו יודעים שהוא לא שיודע את הערך המדויק של הדברים. אם לא, מישהו שותה כל ימיו ולא ידע ערכה, טוב, שויתה כל יום, או באמת אין מה לעשות, הוא לא יודע את הערך בכלל, ולכן הוא מוכן לתת את זה בשביל אגורה, כאילו בשביל פרוסת לחם. אבל בדרך כלל, בן אדם, למרות הרעב, יודע שזה לא. זה פשוט גדול מדי, זה שווה יותר מדי בשביל להשתמש בו לדברים פשוטים, וזה בעצם ההבנה של כמה גדולים המידות שלנו, כמה חשובים וקדושים ופנימיים ועליונים ורב טוב צפון ברגשות שמתעוררים בנו, ואי אפשר לקחת אותנו למקום נמוך. חייבים להשאיר את זה במקום גבוה ומרומה. וזה, הוא אומר, אשרי אדם עוז לא וח. מה זה עוז לא וח? הוא אומר, המידות הם עוז. מה זה עוז? עין זין. עין זין זה למטה שבע זין, ולמעלה עין שבעים. כן, זה ביחידות וזה בעשרות. הוא אומר, כידוע, כמו שלימד אותנו הארי הקדוש, שלמטה יחידות ולמעלה אתה עולה קומה, כן, מנהי יחידות לחגת חסד גבורת תפארת, זה הופך להיות עשרות, וחבד זה כבר מאות, וככה זה עולה מדרגה לדרגה, ולמעלה עשיריות יותר בהתרחבות, וככה הוא אומר, זה עין זין. זאת אומרת, השבע מידות שיש בי, הם בעולם גבוה יותר 70 מידות, למרות שאצלי מתגלות 7 מידות, שם זה כל אחת כלולה מ-10, זאת אומרת זה עוד יותר גדול, הרבה יותר, וכך זה מגיע למאות ולאלפים, כן, התורה היא 2000 שנה קודם שנברא העולם, מסביר הפריאורץ שזה 2000 שנה, זאת אומרת זה 2, אבל זה 2 כפול 1000, בגלל שזה חוכמה ובינה, שזה מאוד מאוד גבוה. אומר, ואדם, אשרי אדם, עוז לא בך, העין זיין, אדם שמבין שהמידות שיש בו, השבע מידות שיש בו, הם בעצם 70, הם בעצם קומה גבוהה יותר, הם לא רק מה שמתגלה פה כאהבה, עירה, התפארות וכו', אלא יש בזה תוכן פנימי מאוד עמוק, שכל מידות נפשו הם רק בך, בהשם יתברך. ואז האדם הזה שמבין שבעצם הכל קדוש מאוד, גדול מאוד, אגב גם בך מציינים שזה בית חף, נכון? יש גם בחור, זה נקרא לי כתוב מהגרם מבין לה, שזה בית חף ריש, בסדר? זה שלוש דרגות של, עוד פעם, זה ריבוי של 2, 20 ו-200, דרגה מעל דרגה, וזה, אדם מבין שזה בחור, בך. זאת אומרת, יש פה משהו, פה הוא מתגלה בצורה מאוד פשוטה, גשמית, אבל באמת זה משהו מאוד מאוד גדול, עוז לא בך, ואז, ואפילו כל המידות הגשמיים החולפים ועוברים במחשבתו, זאת אומרת, עובר לו בראש כל מיני מחשבות גשמיות. דברים שהוא רואה מעוררים בו רצונות, דברים שהוא חווה מעוררים בו תחושות, רגשות. הם רק, הוא יודע שזה מסילות בלבבם. זאת דרך בלב שלי כדי לעורר משהו גבוה יותר. אם אני מרגיש עכשיו יראה, פחד ממשהו, זה יכול להיות מכלב, זה יכול להיות מאויב, מחיזבאללה, מחמאס, לא יודע ממי, אני מרגיש פחד, הפחד הזה הוא מסילות בלבבם, זה מסילה, זה דרך בלב שלי כדי להוביל אותי לפחד העליון. זה מתחיל מרמה פשוטה של רגע, אני בלעדי השם, זאת אומרת, מה, הם יכולו לעשות את זה בלי שהקדוש ברוך הוא יעזור להם? ברור. זאת אומרת, אם הם מפחידים אותנו, הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נפחד ממנו. אז זה הוא. ומשם האדם עולה לדרגה עמוקה יותר של תחושת יראה, עד שהוא מבין שהכל זה הקדוש ברוך הוא, ומבין שהקדוש ברוך הוא מדבר אלינו דרך כל מיני דברים גשמיים, ונדבק רק ביראת השם. זה נושא שחוזר לעצמו הרבה בפרי הארץ, ופגשנו את זה כבר כמה פעמים. אז אומר, אשרי אדם, אשרי אדם, עוז לא בח מסילות בלבבם. אשרי האדם שמבין שהכל זה עין זין, הכל מה שמתגלה פה שבע, זה בעצם שם שבעים, ומסילות בלבבם, וכל מה שהוא חווה בעולם, הופך להיות פרוזדור לטרקלין, מסילה, דרך, כדי להגיע אל הדבר הנכון, לעבור דרך עליהם, להתקשר בשורשה בו יתברך. טוב, אז זה אומר רב מנדל, זה הפירוש, והנה פירוש מעביר על מידותיו. אז מעביר על מידותיו בפשט, זה בן אדם שפגעו בו והוא לא מגיב, הוא שותק, הוא סולח, בלי להגיב. אומר, המעביר על מידותיו, זה בעצם אדם שהוא שלא לעשות כפי התחייבות מידותיו. זאת אומרת, המידה שלו, כמו שהיא מתגלה פה בעולם, הוא עכשיו פגוע. בסדר? הוא נפגע. עכשיו, הפגיעה דורשת, כן, פגיעה כמו דורשת נקמה, נכון? הושפלתי, אני רוצה להקים חזרה את הכבוד שלי, זה בעצם העניין של נקמה, להקים חזרה את הכבוד. כדי להקים חזרה את הכבוד, אני צריך להעניש את אותו אחד שפגע בי, ככה הכבוד שלי יחזור ויקום. אני מעביר על מידותיי, זאת אומרת, אני לא עושה את זה. אני לא עושה כפי התחייבות מידותיו, כמו שהמידות שלי מחייבות. אבל הוא מעביר ומשנה מידותיו. זאת אומרת, אני לא עושה את זה, אלא משנה, עושה משהו אחר. זאת אומרת, אני בעיקרון אמור עכשיו לנקום בו ולעשות לו רע, או לפחות לגרום לו תחושה לא נעימה, ואני לא עושה את זה. ההפך, אני שמח שיש לו תחושה טובה ובסדר, ואני מעביר על מידותיי. איך הרב דסלה מגדיר את זה? אדם רגיל להסתכל על הדברים מהזווית שלו, אני מצליח להפוך את המבט ולחשוב על הסיטואציה מהזווית של ההוא שעומד כנגדי. רגע, מה הוא חשב? מה הוא הרגיש? במה הוא טעה? ולכן הוא עשה את מה שהוא עשה לי. הוא הזיק לי, הוא עשה לי לא נעים. אבל מה גרם לזה? מה הוא חושב על הסיטואציה? להיכנס למבט של האדם שכנגדי, זה שינוי מאוד גדול, מאוד משמעותי, וזה צריך הרבה תרגול כדי להצליח לעשות את זה. הרב דסלר נותן גם עיצות מאוד מעשיות איך עושים את התפקיד הזה. דיברנו על זה כבר בעבר, אבל הוא מעביר, זה מעביר על מידותיו, מעביר ומשנה מידותיו. אומר הפריאורץ משהו מאוד עמוק. אומר, המעביר על מידותיו הזה, זה עדיין לא השלמות, כי תראה, זה מדובר בבן אדם שהוא פגוע. הוא לא בן אדם כזה צדיק של ממש עושים מאהבה ושמחים בייסורים. בסדר? הגמרא הרי מגדירה לפסוק ואוהביו כצאת השמש בגבורתו, אומרת הגמרא ש... מי הם האנשים האלה שאוהבי השם? מי נחשב אוהב השם? וואו, הוא שר מאוד יפה זמירות. זה יפה, כן, הוא עושה הרבה דברים יפים, הוא צועק שירים של הקדוש ברוך הוא, אני אוהב אותך, זה מצוין. אבל אוהב השם, אוהביו, כן, אוהביו של הקדוש ברוך הוא, המבחן שלהם הוא כמו שהגמרא אומרת, כן, אנשים שנעלבים ואינם עולבים. הם מעליבים אותם והם נעלבים, אבל הם לא מעליבים חזרה. שומעים חרפתם, הם שומעים את החרפה שלהם, איך שמחרפים אותם, מבזים אותם, ואינם משיבים ועונים. הם לא עונים. יש להם מה לענות, אבל הם לא עונים. עושים מאהבה ושמחים בייסורים, עושים באהבת השם ושמחים בייסורים כשמגיעים עליהם, עליהם הכתוב אומר, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. אז המפרשים כבר מסבירים שזה שלוש דרגות. הדרגה הראשונה זה נעלבים, הם מעליבים אותם, הם עונים, לא, זה לא היה אני. הסיפור היה אחרת. אבל אינם עולבים. זאת אומרת, לפי המידות שלהם, הם היו צריכים לענות עם אלבון. אתה אלבת אותי, אני אספר לך בדיוק מה אבא שלך, וכן, אני אספר לך בדיוק מה אתה שווה, כן? לא, הם נעלבים, הם עונים, אבל הם לא מעליבים חזרה. הם שומרים על איפוק, הם עונים ענייני, בלי להיכנס להעלבות, בלי אישי. דרגה ראשונה. דרגה שנייה גבוהה יותר, שומעים חרפתם, שומעים שמחרפים אותם, הם לא עונים בכלל, ואינם משיבים ועונים. לא לתרץ, בלי להעליב, לא להסביר, שום דבר, מתעלמים לגמרי. שומעים חרפתם, אכפת להם, כואב להם, ואינם משיבים ועונים, אבל הם לא עונים בכלל. גם לא בלי העלבות, הם לא עונים בכלל. דרגה עוד יותר גבוהה. הדרגה עוד יותר גבוהה, הדרגה השלישית, זה עושים מאהבה ושמחים בייסורים. הם עושים בגלל אהבת השם, ולכן לא מעניין אותם. ואפילו כשמגיע הביזיונות, הם שמחים בייסורים. טוב להם עם זה, כמו שהרמק מתאר את זה במידת הכתר, בתומר דבורה, הם שמחים בייסורים. ממש שמחים באיזורים. זה אפילו לא כואב להם. זה הדרגה הכי גבוהה. אבל על כולם נאמר ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. הדרגה הזאת של מעביר על מידותיו זה אפילו הדרגה הנמוכה. בסדר? זה אדם כואב לו. כן, והוא מפריע לו שפגעו בו. ממש, הוא באמת נפגע עד עומק הלב. כן? אבל הוא מעביר על מידותיו. זאת אומרת, אם הוא היה צדיק גמור, יכול להיות שזה פשוט לא היה פוגע בו בכלל. היה עושים מעבר שמחים בייסורים. אבל פה מדובר באדם שהוא עוד לא צדיק גמור. הוא אפילו לא לגמרי צדיק, בסדר? הוא מנסה להיות טוב. ועכשיו יש לו התמודדות בתוכו, כי הוא רוצה לענות, כי הוא רוצה להחזיר. זה פגע בו. אבל הוא מתאפק. והוא מעביר על מידותיו, הוא משנה את מידותיו. העניין הזה הוא בעצם לא התשובה השלמה של הצדיק הגמור, הוא עניין, מגדיר את זה רב מנדלה, הרהור תשובה. הרהור תשובה. מה זה הרהור תשובה? הוא אומר שהוא עדיין ההתחלה, וקבלה בלב לשוב. אדם שמתחיל תהליך של תשובה, הוא מקבל על עצמו, בלב, אפילו בלי דיבור, כן? הרהור תשובה בליבו. יש לנו בגמרא בקידוש מ"ט עמוד ב', ודיברנו על זה בפרשת ראה בהרחבה גדולה. נכון שהוא, אם הוא מקידש אישה זה צדיק גמור, וקבלה בלב לשוב, אף על פי שעדיין לא נגמר במילואו וטובו. בסדר, הוא עוד לא צדיק מלא, הוא עוד לא, אין לו את הטוב של הצדיקים. הוא עדיין נפגע, הוא עדיין מרגיש, הוא עדיין מחפש כבוד של בני אדם סביבו, הוא עדיין לא שלם, הוא אפילו רחוק משלמות. אבל מה? הוא בחר להיות טוב, הוא רוצה להיות טוב, הוא התחיל את התהליך, שהרי מידותיו הראשונים הם עדיין בתוקפם וגבורתם, המידות הרעות שלו, הראשונות שלו, הגשמיות, התפיסה הגשמית של העולם, זה עם כל העוצמה, בתוקף וגבורה, שהרי הוא מעביר שלא לעשות כפי מידותיו. אנחנו נראים פה על בן אדם שמתגבר על עצמו, לא להשיב רע, מתגבר על עצמו ומקיים מצוות עשה דאורייתא שלא תיקום ולא תיטור. אז לא מדובר פה על איזה צדיק גדול, נראה בן אדם שרוצה לעשות רע, הוא רוצה לעבור עבירה, והוא מתגבר על עצמו. אבל עדיין ישנם בו, יש בו את כל המידות הרעות. יש בו את כל המידות הרעות. ועליו אנחנו מדברים, על מעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו. יש בו את המידות הרעות, והוא מתגבר עליהן. אומר, הוא כבר כתבנו, שהעיקר שירגיל האדם את מידותיו, בלתי להשם לבדו. אומר, דיברנו על זה, שזה בפרשת כתיסה, שהעבודה של האדם, התכלית היא, שהאדם ירגיל את מידותיו, לאט לאט יתגבר על עוד מידה, יתגבר על עוד מידה, עד שהוא יביא את המידות שלו, שהם יהיו בלתי להשם לבדו. הכוונה שלו תהיה, ממש, מהשורש להפוך אותם לטובה. והיהודי הזה עוד לא נמצא שם, נכון? המטרה היא שכבוד אצלו יתפס בצורה רוחנית. גאווה תהיה גאווה רוחנית, אהבה רוחנית, יראה רוחנית, באמת להיות מרומם, עם תפיסת עולם רוחנית מאוד. אבל פה אנחנו לא מדברים על זה, הוא אומר, המטרה היא שהעיקר שירגיל האדם את מידותיו בלתי להשם לבדו, ולשרש אחריהם, זאת אומרת, לעבוד מהשורש, כעניין העוקר עבודה זרה, שצריך לשרש אחריה. הגמרא בעבודה זרה ממאה עמוד ב', שמי ש... רוצה עוקר עבודה זרה צריך לשרש, שלא יישאר ממנה שורשים, אבל שלא יישאר בו עצמו, שהוא עוקר את העבודה זרה מהלב שלו, שלא יישאר בו שום שורש פורה ראש ולענה, כי השורש הוא הכל וכל הענפים מסתעבים אחריה, כי עניין זרוק חוטרה האווירה העיקר הקאה. כן, בסדר, יש אדם, בסופו של דבר יש את השורשים, שזה המידות, נכון? כמו שרב חיים ויטל מגדיר, ועוד המידות של האדם, ומהמידות מגיע הדעות הרעיונות, ומשם אנחנו מגיעים אל המעשים. אז האדם שבא לשנות את המעשים שלו, צריך לחזור אל השורשים ממש, אל המידות עצמה, מה הוא מרגיש, ומשם לבנות את הכל מחדש, שהערכנו בזה בשיעורים אחרים. ולכן האדם צריך להגיע למצב הזה, להגיע למצב שהוא נקי לגמרי. וכללו של דבר, האדם צריך להגיע למצב שהוא קדוש. והוא מסתכל על העולם במבט רוחני, והעולם החומרי לא תופס אצלו מקום, העולם הגשמי לא כל כך משמעותי בעיניו ששווה להתלכלך עליו בכלל. מה שווה העולם הזה? האדם יכול להגיע, וצדיקים הגיעו לדרגות האלה, שהעולם הזה זה לא שווה אפילו הנחה. זאת אומרת, פשוט חיו בעולם אחר, חוו חיים אחרים. איך החזוני שמר על הקצות החושן, שהוא לא מאמין שלקצות החושן היה טעם בקוגל. לא ייתכן, הוא חי בעולם כל כך נפלא, כל כך מתוק, כל כך רוחני, שדברים גשמיים לא תפסו אצלו מקום. הוא אכל אם היה צריך, אבל לא לחוות את העולם, כאילו עם כל ה... להיות בתוך הסיר של הספגטי, לא יכול להיות. איך הוא מביא פה דוגמה לזה? מביא הגמרא בעבודה זרה, זיין עמוד ב', מספרת שם על רבי אלעזר בן פרטה, שתפסו אותו והעמידו אותו למשפט, טענו עליו שהוא גם לומד תורה, שזה היה עבירה בזמנם על החוק, וגם גנב. אז הוא אומר להם, תשמעו, אי סייפה לא ספרה, אי ספרה לא סייפה, אם החרב לא אם אני שודד, אני לא לומד תורה. אם אני לומד תורה, אני לא שודד. אתם מבינים לבד שזה לא עובד, והם קיבלו את הטענה שלו. זאת אומרת, אפילו הגויים, הרומאים, הבינו שמי שלומד תורה וחי חוויה רוחנית, חווה אותה ומרגיש אותה, לא יכול להיות מגושם עד כדי כך שהוא יהרוג מישהו בשביל לקחת את הכסף שלו. זה לא ייתכן. שאין האלוקות מושג למשיגי הגוף. פה הוא מתכוון משיגי הגוף, הכוונה, אדם שרץ אחרי הגוף, דברים גופניים, ומשיג אותם, הוא חי בתאוות. אדם שחי בתאוות לא יכול להשיג אלוקות. וכל זמן שהמידה משגת בגוף קשמי, כל זמן שהמידות עצמם, זה הרי אותם מידות. אתה לא יכול להשתמש עם אותו כלי, למלות בו גם יין, ולמלות בו גם לכלוך. זה לא עובד. הכלי מלא, או בזה, או בזה. הגאון מבין לגמרי לדבר על זה, במשנה, הוא אומר זה כמו שמן ומים. בסדר? אם זה נכנס, זה יוצא. זה לא, אין אפשרות לשים את שתיהם ביחד. התורה היא כמו שמן, הכנסת תאוות, יצא השמן. ולכן אדם לא יכול לחיות בצורה של שתיהם יחד. איסייפה לא ספרה. אלוקות לא יכולה להיות מושגת לגוף שחי בתאווה גופנית. וכל זמן שהמידה משגת בגוף גשמי, איך תשיג עולם הבא? האלוקית פשוט ורוחני. זה משהו שונה, זה משהו עדין. לא יכול להתלבש על גוף מגושם שמחפש הנאות מגושמות. זה איך שהאדם, אומר רב הפריאורץ, אמור להיראות. בסדר? עכשיו, נחזור לאיש הזה שלנו, למעביר על מידותיו. הוא לא נמצא שם, נכון? הוא נמצא במצב שהמידות שלו מגושמות. הוא רוצה לנקום. הוא מתגאה. הוא, נכון? והוא מעביר על מידותיו. למרות שמתחשק לו עכשיו להתגאות, להתנשא, הוא לא מתנשא, הוא מקבל דברים בענווה. ועל זה נאמר, מעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו. כי הוא עוד לא הגיע לדרגה הגבוהה שהוא צריך להגיע אליה, עוד הרי בדרגה מאוד נמוכה, אבל הוא התחיל. יש לו את כוח התשובה, הרהור תשובה, התחלה וקבלה בלב לשוב, אף על פי שעדיין לא נגמר במילואו ותבוא. אומר, אבל האמת, אומר לך רב מנדל, תדע לך, זה לא דבר פשוט. כי ההרהור הקטן הזה שיש לו, האדם הזה עומד לפנינו, עם כל המידות הרעות, כל המידות הרעות, והן פועלות בעוצמה, והוא מנסה להתגבר עליהן, ופשוט להעביר, כאילו לדלג מעליהם, למרות שזה מה שהוא מרגיש, לא לבצע את זה, את התחושות שלו, לא לבצע את משהו, כל הגוף שלו עכשיו בוער לעשות את זה, בסדר? הוא חייב עכשיו לעשות את זה, והוא בכל זאת מדלג על זה, הוא פשוט הולך לצד השני, לא מגיב. הולך לצד השני ולא מגיב. והדבר הזה, זה הרהור תשובה, ותדע לך, אומר רב מנדלה, תחילת הרהור תשובה כלול מהכל. אתה תראה בהמשך, עוד הרבה שנים בעזרת השם, צדיק גמור. אדם שאין לו שום קשר לגשמיות. הוא לא חווה את העולם בצורה גשמית. הוא חווה את הכל, הוא רואה אור אלוקי בכל דבר. הוא חי בעולם קדוש ורוחני. הוא צדיק גמור שהגוף הגשמי לא תופס מקום, והוא באמת ברמה מאוד 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 גבוהה, כמו שדיברנו, של אדם שחווה את כל החוויות, כל הרגשות שמתעוררות בו כאור אלוקי שדבוק בשורש באין סוף. וואו, איזה צדיק. אתה רואה את הצדיק הגדול גדול גדול הזה? אתה יודע איפה הוא התחיל? שם, עם כל המידות הרעות שלו, כשהוא בחר לדלג מעל המידה הרעה ולא לבצע אותה, כי בתחילת הערעור תשובה, כלול הכל, נעוץ סופה בתחילתה, כמו שכתוב בספר יצירה. הסוף שלה נמצא לגמרי בהתחלה. הרגע הזה שהוא קיבל על עצמו לנסות להתגבר, לנסות לדלג מעל, זה הרגע בו הוא קיבל את כל הצדיקות הכי גדולה. אומר שהרי בעירור נעשה צדיק גמור כדברי חז"ל, הרי זו מקודשת. נכון, כי הגמרא אומרת על אותו אחד שמהרהר הרהור תשובה והוא קידש אישה על מנת שאני צדיק גמור, שהאישה הזאת מקודשת, כן, לפי הגרסה של הריף, כמו שהפרי הארץ הביא את זה בפרשת ראה. זאת אומרת, יש פה בעירור עצמו הוא כבר צדיק גמור. למה? מסביר לנו הפרי אורץ, אומר, והעניין, אומר, כי ההרהור הוא נקודה שבלב, וההתחלה, ההרהור הזה זה נקודה עמוקה בלב של האדם, התחלה של הדברים, אומר, אבל כל האותיות, אומר, אם תסתכל טוב איך הם מתחילים, הם תמיד מתחילים בנקודה. זאת אומרת, כל כתיבה שהיא, זה בעצם נקודה, שהנקודה היא מתפשטת ונהיית צורה, צורה הזאת היא אות. האות הזאת מצטרפת למילים. אומר כי עניין הנקודה שהיא התחלה לכל האותיות ומנהיגם כידוע. זאת אומרת הנקודות, כך כתוב בתיקוני זוהר, בתיקון ה' חף עמוד ב', והוא הזכיר את זה כמה פעמים הפרי הארץ בספרים שלו, שההתחברות של האותיות הקדושים, הכל מתחיל מנקודה קטנה, בנקודה הזאת בעיקרון מונח הפוטנציאל של כל האותיות, המילים, נקודות, תגים, אותיות, כן, עד הטעמים שבסוף התגלו, הכל בעצם מונח ונמצא בנקודה הזאת. כשהיא התחילה, הכל התחיל. אומר, ולכן אינו קשה. הקושי הגדול זה כי היא מההתחלה. כי ברגע שאתה שמת את הנקודה על הדף, העניין התחיל להיווצר. מפה אתה כבר יכול למשוך את כל ה... את כל האות וממנה להגיע אל הכל. כמאמר, כל התחלות קשות, שכתוב במחילתא ביתרו. אבל אחר ההתחלה, אחרי ההתחלה כבר לא צריך ליצור דבר חדש. הוא מוליך, הוא מביא לסוף מעשה במחשבה תחילה. עד שהוא מגיע לסוף מעשה שהכל היה נמצא שם במחשבה, שזה היוד, יש את הנקודה של האות יוד שממנה יוצאים כל האותיות, שהוא התענוג מהשלמת הרצון. בסופו של דבר, כשהשלמת את הרצון, יש את כוח התענוג, שזה נקרא סוף מעשה. אבל איפה זה נטוע? איפה הכל התחיל? במחשבה תחילה. זאת אומרת, ההתחלה הזאת של הנקודה שהאדם התחיל, נכון שבינתיים לא בא לידי ביטוי, היא לא מנהלת לו את החיים, האדם נמצא במקום אחר לגמרי. תאוות רעות, מידות רעות, הכל. עד, כמעט עד ביצוע מעשי. אבל עצם זה שהוא שם פה משהו, שאני רוצה לחיות אחרת, הוא שם פה את הנקודה. את הנקודה הזאת צריך פשוט לתת לה מקום להתפשט, להיבנות, להפוך לאותיות ולספר תורה חי. פשוט לאדם קדוש לגמרי שחווה חיים רוחניים אחרים לגמרי. אבל הקושי הגדול הוא לשים את הנקודה הזאת. ההתגברות הראשונה הזאת של בוער בי לעשות את זה. אני חייב, אני משתוקק למקום להתגאות, לעשות וואו, למה שמגיע לו, מגיע לו, לגמרי מגיע לו. ואני מעביר על מידותיו. העברה הזאת זה לשים את הנקודה. הנקודה הזאת אחר כך לפתח אותה, אבל זה הנקודה. ועניין התחלה אומר הוא כמו הולדה, כמו שתינוק נולד, בסדר? בהתחלה ממש, ממש קטן, שגם בהיוולד האדם יש בו כל שורשי כוחותיו שיבואו לו אחר כך. ובסופו של דבר יצא פה אדם גדול שיעשה וידבר וירוץ, אבל כרגע הוא לא יודע ללכת, הוא לא... כלום, הוא תינוק קטן. אבל... למה? כי כל הכוחות שיהיו בו בעתיד אינם בהתגלות והתחלקות בפועל, נכון? הם עוד לא התחלקו לכוחות שונים, אולי אפשר אפילו לחזור אחורה, כן? ממש, בתחילת היצירה, כן? יש פה את ה-DNA, כמו שקוראים לזה היום, של כל האדם הזה, עם כל הכוחות שלו, עם המון 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 פרטים, כמו שידוע, אבל כרגע זה עוד לא התחלק לכוחות, זה יהיה עצם, זה שום דבר, זה עוד לא התחלק לשיער, לב, שום דבר, יש פה רק משהו מאוד מאוד ראשוני, אבל הכל כבר נמצא פה, הכל כבר נמצא פה, אינם בהתגלות, ברור שזה לא מגולה, אף אחד לא יודע מזה, ואפילו לא בהתחלקות בפועל, כי אם בכוח נסתר, כלולים בנקודה אחת כידוע, אבל שם יש את הכל. וצריכים לימוד והרגל, אומר כך גם כשאנחנו מקבלים על עצמנו, את הנקודה הזאת של... בוא ננסה להעביר, בסדר? ננסה להעביר, אני מרגיש את מה שאני מרגיש, אבל בוא נעביר על מידותיי. מאוד מתחשק לי לעשות את זה, אני לא עושה. הדבר הזה, יש פה כבר הולדה. נולד פה הצדיק הגמור, הקדוש עליון, שדבוק בו יתברך באין סוף בצורה הגבוהה ביותר. ופה הוא כבר נולד. רק צריך לימוד. והרגל לחלק מידותיו ולהוציא הדבר מכוח אל הפועל. הצדיק הזה עוד לא התגלה, הוא בקושי בתחילת האיבור שלו. הוא צריך עוד הרבה עבודה עד שהוא יבוא לעולם ויגדל ויהיה לו מחלות ילדות ויעבור אותם ועד שהוא יהיה אדם גדול ומפותח. אבל כל ה-DNA של הצדיק הגמור הקדוש כבר נמצא פה. כי אף על פי שכלול הכל בנקודה, למרות שהכל כבר נמצא פה, בלתי הלימוד וההרגל לא יגמור. בסדר? נכון? בלי שאדם ילמד את עצמו, ילמד את הכוחות שלו, ימשיך, יתרגל את הדברים, אז זה לא ייגמר, זה הוא לא באמת יהיה צדיק. כי הנקודה היא, בגלל שזו נקודה, היא יכולה גם להתפתח לכל כיוון. היא יכולה להשתנות לכל אות ולכל צד שתרצה, בסדר? כמו שיכול לצאת פה ילד, יכול להיות נפל, כמו שיכול להיות עוד הרבה אפשרויות, השם ישמור. עד אחר ההרגל במשך הזמן, אם הוא ימשיך לגדול, יתחלק נכון, יגדל נכון, יתחיל תהליך של צמיחה, יתחיל ללכת, יתרגל את זה, ילמד לדבר, ילמד עוד הרבה הרבה דברים, הוא באמת יהיה האדם השלם, בסדר? הקדוש כמו שצריך. זה אומר, אשר ההרגל במשך הזמן, אשר לחלק יצא כל שורשי הנקודות, להתפשט כל מידה בפני עצמה. זאת אומרת, גם באדם הזה הנקודה, כן, האדם הזה שעדיין מרגיש ממש ממש רשע, התחושות שלו הן תחושות של רשעים, אבל הוא החליט להעביר על מידותיו, לדלג על מה שהוא מרגיש, ולעשות את מה שנכון. לבקר את רגש המוסרי על רגש התאווני, כלשונו לחזון איש, כן? הוא החליט לעשות את ההחלטה הזאת. לא לתת לחיים לזרום על מסלולם הטבעי, עוד פעם לשון החזון איש בפרק ד' באמונה וביטחון, אלא לבקר, להעדיף את הרגש המוסרי על רגש התאווני. האדם הזה הוא כבר אוהביו כצאת השמש בגבורתו. הוא התחיל את התהליך. התהליך אבל צריך עכשיו לבנות את האהבה שלו בצורה נכונה, לבנות את היראה שלו בצורה נכונה. כל מידה ומידה, הכל כבר נמצא, אבל עכשיו זה צריך להיבנות. וזה, כל מידה צריכה להתפשט בפני עצמה, הולך וגדל מקטנות אל הגדלות, היום זה מאוד קטן, זה צריך להפוך להיות גדול. כל מידה הולך ובונה במה לעצמו, כל אחד תופס מקום ונהיה משמעותי. עד כי גדל מאוד לצורכי בניין שלו, עד שבסופו של תהליך הוא יהיה באמת בניין שלם, בנוי ומפואר, אבל כרגע יש בו כבר את כל הפוטנציאל. אומר, כמו שאנחנו רואים בפסוק, כמאמר, ויבן השם את הצלע. מי שיודע, מידת המלכות, הרי ענוק, כן, בא על העולם כנקודה, ומתוך הנקודה זה נבנה עד שזה נעשה קומה שלמה, אשר עוז פניו לא ישונה, כמו שהנקודה שיכולה להשתנות למה שתרצה. בהתחלה יש לו המון אפשרויות שינוי. הרי שזה כבר נבנה, הוא כבר לא משתנה והוא כבר יציב. כך גם הצדיק שלנו, כן? הצדיק שלנו, שאתה מסתכל עליו הרגע, אתה רואה בן אדם מושחת, רשע, מידות רעות, מגונות, הוא מתאפק איפוק מאוד קטן, לא לבצע את מה שהוא מרגיש שהוא רוצה לעשות. אז אתה רואה פה צדיק, אבל לא כל כך רואים את הצדיק הזה, כן? זו עדיין מאוד יכול להשתנות, הנקודה הקטנה הזאת יכולה ליפול ולמות ולא תראה בכלל. אבל אם הוא, הנקודה קיימת, והיא קיימת עם כל השלמות שלה. ואת הנקודה הזאת אפשר לפתח. אפשר לפתח, להגדיל, וזה הרבה יותר קל מאשר לשים את הנקודה בפעם הראשונה. בסדר? עיקר העבודה זה לשים, הקושי הגדול הוא לשים את הנקודה הזאת. ברגע שהאדם שם את הנקודה הזאת, מפה ועלה לבנות אותה, זה הרבה יותר קל, כך מלמד אותנו רב מנדלה. וזה הנקודה, ואז זה כבר לא משתנה, אז זה כבר בניין יציב. אומר, כן, עניין הרהור תשובה, כך זה הרהור תשובה, שהיא התחלה ונקודה שבלב. היא דבר מאוד עדין, היא התחלה קטנה. הכלולה מכל מידות התשובה, היא כוללת בתוכה את כל המידות הגדולות והקדושות. אבל לא מספיק להישאר עם נקודה, אחר כך צריך להמשיך עצמו תמיד במידה הזו. זאת אומרת, הוא ינסה לתרגל עוד העברה על מידותיו ועוד העברה על מידותיו, וללמוד את עצמו וללמוד את התורה וללמוד את הקדושה ולהתחבר לדברים ניטרליים ואז לדברים קדושים. וזה פה יש לנו ספרות שלמה איך עושים את התהליך הזה, כן? עד כי ימשיך מידות גדולות מן הנקודה, מתוך הנקודה עצמה יצאו המידות הגדולות, ואחר שיתגדלו מידותיו כל צורכם, כן? אחרי שהם יגדלו כמו שצריך, להשתנות ממה שהיו על אופן הנהגת הנקודה, הוא הנקרא אותיות. זאת אומרת, כרגע שהם יהיו קיימים כל אחד בפני עצמו, לא רק בנקודה מכונסת, אלא כדבר קיים, כל מידה קיימת. יש לו אהבה קדושה, יש לו יראה קדושה, יש לו התפארות קדושה, יש לו תענוג קדוש, יש לו את המידות הקדושות, זה כבר נקרא אותיות. ומהאותיות יבוא אל התענוג, שהוא הטעמים. שהיא השמחה של מצווה. אז האדם יגיע בעזרת השם למצב המאושר הזה שבו הוא מרגיש תענוג דקדושה, שמחה, שמחה של מצווה, הוא פשוט שמח, אהבת השם ממלאת אותו בחוויה אמיתית פנימית של עושר, של שמחה, של זה תחושה נפלאה ממש, כי זה יותר חזק מכל תענוג פיזי וגשמי שאנחנו מכירים. זה משהו בעוצמה אחרת לגמרי, זה העוצמה של הגבורה, זה העוצמה של היראה, זה העוצמה של נועם יראתך, כן? היראה כל כך נעימה, כל כך נפלאה, שזה מדהים ונפלא. ועוד פעם, צריך לשאול את אלה שמכירים את זה, אבל ספרים מלמדים אותנו, כן? רבותינו מלמדים אותנו עד כמה גדול ונפלא הדבר הזה, וזה הטעמים. אבל עוד פעם, זה עבודה גדולה, לקחת את הנקודה שקיימת בנו ברגע שאנחנו מוכנים להתגבר, התגברות מאוד מאוד קטנה, מאוד מאוד קטנה, כשאנחנו כולנו, כולי מזוהם, כולי מלוכלך, אני יודע מה אני אוהב, אני יודע מה אני רוצה, אני יודע מה אני מרגיש, אני יודע מה אני רוצה לעשות. אבל אני מצליח להתגבר, יש בי את כל הכוח של הקדושה, פה צריך לתת לו לגדול, לתת לצמח הזה להתפתח ולפרוח ולתת פירות, עד שנהיה כל מידה יציבה ועומדת לפני עצמה, בבניין שלהם, מהאותיות לבוא אל התענוג, אל בחינת הטעמים. אבל, מדגיש עוד פעם רב מנדלה, בוודאי שגם בנקודה היה כלול השמחה בהלם. אפילו הכוח של התענוג והשמחה, העונג הנפלא של הדבקות, גם זה נמצא בתוך ה... אין משהו חדש. לא תקבל יותר מזה. מהרגע הזה של ההתגברות, שם הכל נמצא. שהשמחה בהלם. והוא, למה זה נמצא שם? כי בעומק של העומק, למה בן אדם מתגבר על עצמו? לעשות נחת רוח ליוצרו, שאמר ונעשה רצונו. האדם עומד לפני הקדוש ברוך הוא ומכופף את הראש ומוכן לקבל. וזה הנחת רוח ליוצרו שאמר, הקדוש ברוך הוא אמר ונעשה רצונו, אני רוצה משהו, אבל אני מוריד את עצמי ושם את עצמי מול הקדוש ברוך הוא, שם כל הקדושה נמצאת. עוד פעם, אבל אינו מורגש, כמו מן המידות הגדולות. כרגע לא מורגשת השמחה, אבל היא שם. היא קיימת, והיא קיימת עם כל הפוטנציאל העצום שיהיה לה בהמשך, היא כבר עכשיו קיימת ונמצאת פה, לא מורגשת. והמידות הגדולות, כשזה כבר מתפתח וגדל, שהרגשת השמחה מהם הוא עניין השגתם, וסדר, ישתמש בהם בעולם הבא, ביתר זה, זה כבר חיבור לעולם הבא, וזה מורגש יותר, ומתגבר ומתגבר, ווואו, איזה שמחה עצומה זה מגיע. אומר רב מנדלה, נחזור רגע. אנחנו התחלנו עם, התקן העולם הזה דומה לפרוסדור, עולם הבא דומה לטרקלין, התקן עצמך בפרוסדור, כדי שתיכנס לטרקלין. מסביר המנדל הזה הוא עניין התקן עצמך בפרוסדור בעולם הזה כדי שתיכנס לטרקלין בעולם הבא. מה זה ההתקנה שאדם עושה בפרוסדור? בשנותו את טעמו, כשהוא משנה את טעמו, כן הוא משתמש כאן עם לשון הפסוק, ומידותיו, מכל עיקר הרגשתם שלא בגשמיות כלל. זאת אומרת, יש את הטעם של הבן אדם. מה היום אני נהנה? דיברנו על זה בפרשת כתיסה בהרחבה. מה היום אני נהנה? איפה העונג שלי נמצא? אני צריך לשנות את המיקום של העונג שלי. והאדם פה בעולם הזה נמצא פה, והוא בפרוסדור, ובפרוסדור אמרנו איך האדם עובר בפרוסדור. אני מעביר על דברים פה בעולם הזה. כשאני חי בעולם הזה, אני מרגיש את העולם הזה, אני מתרגש מהעולם הזה, אבל אני מעביר על מידותיי. זה שינוי של הטעם שלי, זה שינוי של ממה אני נהנה. עוד פעם, זה לא מתגלה עכשיו כרגע, השמחה עדיין לא מגולה, התענוג, הדבקות עדיין לא מגולים, הם בנקודה מאוד מאוד קטנה ומכונסת, וגם כל המידות שהולכים להיות, כן? אבל זה שינוי שלהם מכל הרגש, כר הרגשתם, שלא בגשמיות כלל, עד מצב של בלי גשמיות בכלל, רק רוחניות קדושה. זה קרה ברגע הזה שאני בפרוסדור ועובר, כבר קרה, זכיתי כבר לכל זה. וזהו עניין אומרם ז"ל, ופה מסבירה רב מנדלה, זה מה שאנחנו יודעים שקוראים בפרשת כי תבוא לפני ראש השנה. עזרא תיקן להם לישראל לקרוא את התוכחה הראשונה קודם עצרת, והשנייה קודם ראש השנה. באומרו, תכלה שנה וכלילותיה, כי עצרת גם כן ראש השנה לאילן, כמו שהזכרנו, כמו במגילה על עמד א' עמוד ב'. מסביר רב מנדלה, מה העניין של שנה, תכלה שנה וכלילותיה, מה הסיפור הזה? אומר כידוע שבעולמות עליונים שלמעלה מן הזמן, הזמן הוא הרי דבר נברא והוא חלק מהמערכת של העולם שאנחנו מכירים, היום זה גם ידוע בשפה מדעית, כמימד הרביעי וכולי. זאת אומרת, הזמן הוא דבר שקיים פה בעולם, יש בזה הרחבה גדולה בספרים, כן, החמחל מעריך בזה בהדר במרום, ועוד מדברים על זה בהרחבה גדולה, שעניין הזמן הוא דבר שנוצר, והוא סוג של חלון בתוך המציאות, בסדר? המציאות כולה קיימת, ואנחנו כאילו עוברים על זה עם כיסוי, שיש בו חלון קטן, ואנחנו יכולים לראות פרטים. וככה זמן עובר ממקום למקום, זה נראה לי משל של הרב דסלר, של אפשר לראות נקודות בזמן, זה מה שקורה בעצם התהליך של הזמן. עכשיו, פה יש לנו דבר שנקרא שנה, דבר שנקרא חודש. אז זה בעולם שלנו, אנחנו מבינים מה זה שנה וחודש, אבל בעולם היותר פנימי, מה המשמעות של שנה? מה המשמעות של חודש? אז הראשונים כבר מדברים על זה, פירוש הרייבד לספר יצירה, ששנה זה לשון שינוי. זאת אומרת שיש שינוי במצב של העולמות, שינוי בהתגלות, זה נקרא, פה בעולם הזה זה מתגלה לנו בצורה של שנה. חודש מלשון התחדשות, ולכן יש שנה וחודש. עכשיו, בעיקרון, בירח יש רק חודשים, אין שנים. בשמש יש רק שנים ואין חודשים. אנחנו בעם ישראל משלבים שנים וחודשים בלוח שנה אחד, נכון? בלי להיכנס לזה כרגע, והדברים ידועים, כן? זאת אומרת, בשנה, עניין השנה זה לשון שינוי, וחודש מלשון חידוש. ומעולם לעולם, מעניין לעניין, זה 2000 שנה שקדמה התורה. זאת אומרת, מה שייך 2000 שנה לפני שיש עולם. רק שזה בחינה של 2000 שינויים, בסדר? לפני הבריאה של העולם. עכשיו, מה העניין של לפני השינוי תכלה שנה וכללותיה? מה זה כללות? מה זה הכללה? מאיפה באים כל הכללות? כן, ממתת כללות, צריכת כללות, כתוב שזה כנגד ממתת פנים תמם, ממתת פנים טהור, אם אתה כולל את שניהם ביחד, זה צריכת, וזה ה-98 כללות שיש לנו בפרשת כי תבוא. מה הסיפור של הכללות? מסביר רב מנדלה, מידוע, מעניין הכללות, באומרם, זיכרונם לברכה, חז"ל אומרים, בעירובין י"ח עמוד א', תחילה נתקלל נחש. הכללה הראשונה שיש, זה הנחש. הנחש התקלל, ולכן כוח הכללה בעולם שייך לנחש, כי הוא שורשה. השורש הכללות בעולם זה הנחש. וכל הצדיק חת כללות, כולם, אומר רב מנדלה, הם הסתעפות להנמשך אחריו ומתפרד מאיתו יתברך. אדם שנפרד מהקדוש ברוך הוא ומחליט ללכת אחרי הנחש, לשמוע את העצות שלו, לאכול מעץ הדעת טוב ורע, להתחבר, לחיות נחשי, אז מביא על עצמו את כוח הנחש. כוח הנחש זה כוח הכללה, כוח ההפסד, הכיליון שנמצא בכוח הכללה של הנחש. הוא אומר, וכן בתשובתו, רמתה. עכשיו כשהאדם מחליט לעזוב את ההליכה אחרי הנחש וללכת אחרי הקדוש ברוך הוא עושה תשובה הרמתה אליו יתברך להתרוממות, כן, לקדוש ברוך הוא, עד כי ישתנו מידותיו. ועכשיו הוא מביא את זה גם לשינוי פנימי, שינוי אמיתי, משורשה, מהשורש שלו זה משתנה, בלתי להשם לבדו, כמו שאמרנו בדרגה הגבוהה. בוודאי, מה הוא עושה? הוא פשוט לוקח מהנחש הזה את מה שהוא בלע, חיל בלע והקיינו, והופך את זה לקדושה. בוודאי יחליפנו וימיר אותו רע בטוב. הוא פשוט הופך את הרע הזה להיות טוב. ויתפכו כל הכללות לברכה, אז דונות נעשים לו כזכויות. הוא פשוט הופך את כל הכללות לברכות. ברכה, מה זה? לשון בריכה, לשון המשכה. פשוט הכל הופך להיות שפע גדול. הכללות האלה בעצמם מתהפכות להיות ברכות. ואז מה נהיה? זה מה שהקדוש ברוך הוא מרמז למשה רבינו, כשהוא אומר לו, מה זה בידיך? מתה. השליחהו ארצה, והיא לנחש. ואז הוא אומר לו, תפוס, שלח ידך ואחוז בזנבו, הוא תופס בזנבו, והיא למתה מכפו. נו, מה זה מתה? מתה, כמו שהמלבי מבאר שם, ודיברנו על זה בעבר, זה מתה מלשון מתה הנהגה. הוא אומר לו, תתפוס אותו, תנהיג. ועכשיו, ויתפך מנחש למתה, מתה שהוא המשכה, להמשיך, להנהיג, להשפיע, אומר, הנחש עצמו, אם תוחז בו, שלח ידך וחוז בזנבו, אל תשליך אותו ארצה, תפוס בו. אז הוא יתפך להיות המשכה לטובה. קח את הכללות האלה, ותהפוך אותם לטובה בכוח השינוי שאתה עושה בעצמך. וזהו שתיקן לקרות התוכחה בצאת השנה. עכשיו יוצאת השנה. נכנסת שנה חדשה. זאת אומרת, אנחנו עושים שינוי, שהוא גמר השינוי. הייתה פה שנה, כל מה שקרה עכשיו זה היה דבר אחד, ועכשיו אנחנו משתנים, בסדר? נכנסים לשנה חדשה, אנחנו משתנים. אומר, אם אנחנו משתנים ומובילים את עצמנו למקום יותר פנימי, מובילים את עצמנו למקום יותר קדוש, לתפיסה יותר רוחנית של העולם, הכוח שליטה של הנחש מתפרק, תכלה שנה בוודאי, כי אז בוודאי תכלה השנה וכלילותיה. כי הכללות שבתורה הם תיקון הנחש על ידי קריאתם סוף שנה, בתורה הקדומה 2000 שנה. זאת אומרת, כשאנחנו לומדים תורה, אנחנו מתחברים אל התורה הקדומה, שהיא 2000 שינויים, 2000 שנה לפני בריאת העולם, ואז הכללות האלה בעצמם שינו את מידתם להתהפך לברכה, ועושה חסד לאלפים. מידה טובה מרובה, פי 500, נכון? הוא זוכר את העבירות לשלישים וריבעים עד 4 דורות, ועושה חסד לאלפים לפחות 2000 כפול 500 מ-4. נכון? אז הדבר הזה, זה הכוח העצום שיש פה דווקא בקריאת הכללות. כי כשאדם אולי אפילו על ידי שמיעת הכללות, מבין שההידבקות אל הנחשיות ואל ההנהגה הנחשית לא משתלמת, ואז הוא בוחר בבחירה אפילו מאוד מאוד קלה להיות מעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו. הוא מתחבר ואז הכללות עצמן מתהפכות לברכות. נכון שזה עדיין לא לגמרי בגלוי, כי האדם עצמו עוד לא פיתח את הנקודה שבו לבניין שלם, בסדר? אבל זה קיים. וזה קיים בו עם כל השמחה, עם כל התענוג, עם כל העוצמה של הנקודה הקדושה והגדלות העליונה של בלתי להשם לבדו, הכל כבר קיים בו. וזהו, בא עכשיו רב מנדלה, ומסביר לפי זה את הפסוקים בתחילת פרשת כי תבוא בביקורים. אומר, והיה כי תבוא אל הארץ, ואז כי ולקחת מראשית פרי האדמה ושמת בתנה. אומר, והיה שלשון שמחה, המדרש הידוע, בבראשית רבה מבית ד', כי תבוא אל הארץ, כמו שהבאנו כבר, אמר חיים הקדוש, שזה הארץ העליונה. אומר שזה איזה שמחה, שהיא שמחה של מצווה להשיג ולקחת מראשית, אתה לוקח מאיפה? מהראשית, שהוא עניין התחלה וערעור תשובה, שהייתה נקודה, את הנקודה הזאת שיש בך, כשאתה רוצה לבוא אל הארץ העליונה, מעביר על מידותיו, רוצה לבוא אל הארץ העליונה, מתחבר אל המקום הכל כך גבוה הזה. ואז יש בך ראשית, יש בך התחלה, נקודה, התחלה, ערעור תשובה, נקודה קטנה. ושמת בתנה, קח את הנקודה הזאת ותגדיל אותה. תן לה תנה, טעמים, נקודות, אותיות, שהוא פירוש טעמים, נקודות, אותיות, שהוא להמשיך הנקודה, להגדיל אותה. תן לה לצמוח ולפרוח עד שיגיעו למידות. וממנה תשיג את הבעיה בשתמות, ממנה תשיג השמחה והתענוג והטעמים. אומר, אם אמנם הטעמים, אומר, הם קודמים אפילו לנקודה וכל שכן לאותיות, אם אתה מסתבר על, אתה מסתכל על סדר השתלשלות, ברור שהטעמים הרבה הרבה יותר גבוהים ונשגבים מהאותיות, או ודאי שמהנקודה. אבל ידוע סוף מעשה במחשבה תחילה. אבל כשאתה בא להמשיך את הטעמים, אתה מתחיל מהמקום המאוד נמוך הזה. אני נמצא, איפה שאני נמצא, אני מרגיש רגשות מאוד לא נעימים, עמידות שלי ממש רעות, אבל אני מעביר, יצרתי נקודה, כתבתי אותה. זה היה הקושי הגדול. ברגע שהתחלתי את זה, עכשיו רק צריך לתת לנקודה הזאת להתפתח. לא לחסום אותה, לא להפיל אותה, להישאר איתה, שהיא תגדל, 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 עד שבאמת יגיע לטעמים, לדרגות הכי גבוהות של תענוגים הכי גדולים. וזהו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, כל המעביר על מידותיו מעבירים ממנו כל פשעיו. אומר למה? כי כשהגמרא אומרת על מעביר ראשון ראשון, כמו שהרמב״ם גם מביא, שעבירה ראשונה הקדוש ברוך הוא מעביר, עבירה שנייה הוא מעביר, מעביר שכן בלשון מעביר ראשון ראשון, אמרו חז"ל בראש השנה י"ז עמוד א', ואבון עצמו אינו נמחק. זאת אומרת, האבון עצמו עדיין קיים. זאת אומרת, זה תלוי בהתנהגות של הבן אדם הלאה. רב מנדל מסביר את זה על פי עומק הדברים, הוא אומר למה האבון עצמו אינו נמחק? כי האדם המעביר הזה, הוא עדיין המידות שלו קיימות. האבון קיים אצלו. הרצונות שלו לרע, השורש הרע עדיין קיים אצלו עם כל העוצמה. מפני היותו עדיין מתחיל, הוא מעביר על מידותיו שלא לעשות כמעשיהם. זאת אומרת, רק במעשים הוא לא הורג, לא פושע, לא נוקם ונותר ומתגאה. אבל ברצונות שלו, אבל עדיין המידה עצמה לא נלחקה מאיתו לשרש אחריה. לכן, מידה כנגד מידה, מעבירים לו פשעיו, והאבון אינו נמחק. עד שיגמור תשובתו הרמטה, עד שיגמור את התשובה בשלמות, ייתן לה כוח הרוחני הגדול הזה שהוא השיג, לגדול בתוכו, להתפתח, לצמוח, לתת פרי, לעקור המידה המעיקרה מלהשתמש בה בגשמיות בלתי להשם עבדו, עד שהוא יגיע לדרגה כל כך נשגבה, שהוא באמת חי את העולם רק בלתי להשם עבדו. הוא חווה רק את הקדוש ברוך הוא, רואה רק רוחניות בעולם. זהו הנקרא תשובה שלמה. ואז באותו פרק, באותו מקום, באותה אישה, לא מעניין אותו חטא בכלל. הוא בכלל לא רואה פה את העולם הגשמי. כי כל אופני חמימות חשק מידתו, שהיה מגושם תחילה, השיב להשם את כל עיקרה, הכל חזר לקדוש ברוך הוא, הכל נהיה שלם. הכל נהיה טהור וקדוש. ולא עוד, אלא שהגדיל מידתו להשם. הוא לקח פה משהו מאוד גדול. הוא לקח ותוקף וחמימיות, חוזק אש האהבה, אליו יתברך, עד כדי כך שכיום, כשהוא עומד באותה אישה, באותו מקום, באותו כוח, הוא יכול לעשות את העבירה, אין שום דבר שמונע אותו, אבל אהבתו יתברך, עד כי אהבתו יתברך, מחבה עבירה את אש אהבת היצר הרע. זאת אומרת, הוא מגיע למקום שהתפיסה שלו כל כך רוחנית וכל כך קדושה, שזה פשוט מבטל את העבירה שהוא עשה. שאפילו אם יזדמן לו באותו דרך, באותו מקום, אינו חושק בה מפני אהבתו יתברך. זוהי תשובה מאהבה. שזדונות נעשו כזכויות. ואז אדם כזה בוודאי לא יחשוב השם לו אבון אשר חטא, ואבון עצמו נמחק מעיקרו. זה בסדר, זה כבר השלמות של התשובה השלמה. אבל התשובה השלמה זה כשאדם מצליח באמת לחיות עם המידות בשלמות בצורה הרוחנית שלהם. אבל הכל מתחיל והכל קורה איפה? כשאני עדיין כל כך נמוך, אבל מקבל על עצמי לנסות להיות יותר טוב. פה נולד האדם הצדיק הקדוש, שתשובה מאהבה שזדונות נעשים לו כזכויות. הקדוש ברוך הוא יעזרנו. לעשות את ההחלטה הזאת, ליצור את הנקודה הזאת ולתת לה לגדול ולהתפתח עד שנגיע לתשובה שלמה באהבת השם גמורה, זדונות נעשים כזכויות בגאולה שלמה.